ברוכים הבאים לבית ספר פיננסית חברים, אנחנו בפרק נוסף, היום אנחנו נפגוש אורח חדש שעדיין לא הכרנו בסרטונים, קוראים לו לירן וייסמן, והוא מנהל השקעות למשפחות עמידות בישראל, ואנחנו היום נגלה איך אפשר לחלק השקעות מעבר לשוק ההון, וגם השקעות שמתחילות בשבע ספרות ומעלה. לירן, תודה רבה שפינית מהזמן והצטרפת אליי, מה שלומך?
מצוין, תודה על הזמן, תודה לך. אצלי הכל מצוין.
לירן מופיע גם במגזין פורבס של 30 מתחת ל-30 לשנת 2021. לירן, תספר לי איך הגעת למקצוע שאתה מתעסק בו היום.
אחלה. אז קודם כל, באמת זה משהו שתמיד רציתי לעשות. תמיד ידעתי שאני בעצם הולך לכיוון של השקעות. כמובן שיותר בתור ילד הסתכלתי על העולם של שוק ההון, זאת אומרת על השקעות הסחירות. ההיכרות שלי עם העולם הלא סחיר הייתה בשלב הרבה יותר בוגר. אבל הכיוון היה בעצם ברור מבחינתי, לנהל סכומי הון גדולים, בהשקעות שונות, בעיקר בשוק ההון. התחלתי בעצם את הדרך, נאמר המקצועית, הפורמלית, בעיקר באלטשולר שחם, בבית ההשקעות. עשיתי שם גם התמחות ורישיון בניהול תיקים, מטעם רשות לניירות ערך. ולאחר מכן בעצם הגעתי למקום העבודה שבעצם אני נמצא בו היום, לפמילי אופיס, בארבע שנים האחרונות. בעצם שם היום אני מנהל את כל ההון של הבית נאמר, את כל ההשקעות השונות, מהצד השכיר ועד הצד הלא שכיר. ובעצם כאן פתחתי את מנעד ההשקעות, אם עד אותה תקופה נגעתי בעיקר בהשקעות שכירות, אז בעצם עכשיו אני רואה את העוגה כולה, ובעיקר בעולמות של פמילי אופיס ושל ניהול הון למשפחות עמידות ומעלה, אז אנחנו נוגעים לא מעט בהשקעות אלטרנטיביות, בהשקעות לא שכירות, שהאופק שלהן הוא הרבה יותר ארוך, והשכירות שלהן לא קיימת או בשכירות מאוד נמוכה, וכמובן שהפוטנציאל לתשואה מצד שני, אמור לפחות להיות גבוה יותר. זו הסיבה גם שבהיקפי הון גדולים אנחנו יכולים לשלב גם מוצרים מהסוג הזה כחלק מאותה הקצאת הנכסים, ועל בסיס הפיזור הזה בעצם לייצר תשואה כוללת גבוהה יותר לאורך זמן, לפחות זו השאיפה. אז זה בעצם מה שאני עושה היום.
באיזה עוד השקעות אלטרנטיביות אפשר לגעת? נגיד בערוץ אנחנו מדברים על שוק ההון, חלק מהמשקיעים גם כמובן נכנסים גם לתחום הנטלן, איזה אופקים עוד אפשר לגשת אליהם?
אז קודם כל, הכי קרוב לעולם של השוק ההון, השכיר, זה קרנות הגידור שמשקיעות במניות, באג"חים. אז זה המוצר, נאמר, האלטרנטיבי, שהוא משתמש בעצם באנדרליין אסטס שלו, בעצם בנכסי הבסיס שלו, בנכסים שכירים, אם זה מניות, אם זה אג"ח, לעתים כמובן במינופים וכן הלאה, נגזרים, והוא בעצם מוצר אלטרנטיבי, שאם נגעתי בעצם בחלק הלא שכיר האלטרנטיבי, אז הוא בדרך כלל יהיה בסחירות הכי גבוהה, לאחר כמובן שוק ההון השכיר. אז זה הצד שהכי קרוב בעצם לשוק ההון, שעליו אתם באמת מדברים רבות בפודקאסטים השונים שלך. לאחר מכן בעצם יש מנעד מאוד רחב וסקאלה מאוד רחבה של השקעות לא שכירות. אני אגע רגע במרכזיות, שכמו שאמרת זה נדלן, אז נדלן אפשר כמובן לעשות את זה כדיל ביי דיל, זאת אומרת לבחור עסקאות ספציפיות באזורים ספציפיים, עם מנהלים ספציפיים, וחלופה נוספת זה בעצם באמצעות קרנות. אז יש קרנות נדלן שאתה יכול להשקיע בעצם באקוויטי, בעצם ממש לרכוש את הנכסים, הקרנות רוכשות את הנכסים ואתה שותף בקרנות, ואפשרות נוספת זה בעצם קרנות חוב על נדלן, זאת אומרת שהחוב הוא מגובה בנדלן. אז אלו חלופות נוספות בעולמות של נדלן. אם אני אסתכל ככה על דוגמאות נוספות, אז כמובן יש את בארץ, זה מאוד מוכר ומקובל, קרנות ההון סיכון, ה-VC, יש אפשרות השקעה גם בסטארט-אפים באופן ישיר, לרוב אלו חלופות שפחות מתאימות למשקיעי הריטל שהם כמוני כמוך, ויותר למשקיעים הגדולים שבאמת יכולים להקצות אחוז יחסית קטן מההון שלהם לטובת השקעות שהן בסיכון יותר גבוה בהגדרה, וגם הפוטנציאל תשואה מצד אחד הוא בהתאם, אבל גם הסיכון, ולכן זה משהו שבדרך כלל מתאימים למשקיעים היותר גדולים. קרנות private equity, קרנות השקעה פרטיות, שבדרך כלל משקיעות בחברות בשלבים יותר מאוחרים, בחברות יותר בוגרות, זו עוד את הצורת השקעה ששוב מתאימה בדרך כלל למשקיעים היותר גדולים, שיכולים להקצות לזה גם סכום יותר גדול, וגם בעצם לנעול את הכסף לתקופה יותר ארוכה. ומדברים על קרנות של הממוצע, ובדרך כלל אזור ה-10 שנים פלוס הערכות אפשריות, זאת אומרת זה יכול להגיע גם ל-13-15 שנים, לעתים גם יותר, אז זה סוג השקעה נוסף. יש השקעות נוספות בעולם ההשקעות הפרטי, שזה גם השקעות בחוב, קודם נגעתי בחוב שהוא מגובה נדלן, אבל החוב הזה יכול להיות מגובה בנכסים נוספים, אז זה עוד סוג מסוים של השקעה לא סחירה. תשתיות זה משהו שאנחנו רואים בעיקר בשנים האחרונות כמשהו שגם צובר תאוצה, לאחרונה גם בעיקר בארצות הברית עם ממשל ביידן, שמאוד תומך בזה. זאת אומרת, אנחנו רואים המון סוגים של השקעות, כאשר בעולם הפרטי, בעצם בהשקעות הפרטיות, אנחנו רואים המון מוצרים ויצורי כלאיים חדשים שבעצם נולדים כל יום, ואתה בעצם צריך ללמוד מחדש את הכלים הנוספים והחדשים. אז זה עולם מאוד מאוד רחב, שבדרך כלל גם המינימום אליו הוא מאוד גבוה, והנעילה היא מאוד ארוכה, כמו שאמרתי, ולכן הוא מתאים לפלח ומשקיעים מאוד מסוים.
איך מתחילים להתעניין בכלל בעולם הזה?
אז אני חושב שבאמת החשיפה המשמעותית שלי לעולם הזה, היא הייתה כשבעצם במסגרת הפמילי אופיס, כי כמישהו שלא עובד בתעשייה הזו, מאוד קשה לו להיחשף לפחות למרבית ההשקעות. זאת אומרת, לנדלן אתה יכול להיחשף גם כמשקיע ריטל, אפשר להיחשף לנדלן ולעסקאות נדלן בעיקר, אבל יש איזשהו רף מסוים שוואנס אתה מגיע אליו, אתה נחשף בעצם לעולם השקעות הרבה יותר רחב. אז קודם כל בעצם אתה צריך שאו שלך יהיה את ההון הזה, כדי להיחשף בכלל להשקעות מהסוגים הללו, או דרך נוספת היא בעצם לנהל הון שהוא מספיק גדול כדי שיוכל להיות רלוונטי ומעניין לאותם גופי השקעה שבעצם מנגישים לך את ההשקעות עליו. זאת אומרת, בשביל באמת להשקיע בקרן פרייבט אקוויטי ל-12 שנה עולמית בגודל של 10 או 12 מיליארד דולר, שהמינימום בה הוא מיליוני דולרים בודדים, אתה צריך שיהיה לך את הבקאפ הזה מצד ההון, או שלך או של המשקיע. ואם אין לך את זה, אז בעצם בכלל אתה לא תקבל את הצעת ההשקעה מלכתחילה. ולא תחשף לזה. אז אם אתה רוצה לחשף ברובד המאוד מאוד בסיסי של ההשקעות, אתה יכול לעשות את זה מהעיתונות או מאתרי החברות השונות, אבל בשביל להעמיק ובאמת ללמוד את סוגי ההשקעה לעומק ולהבין איך זה עובד ואת האסטרטגיה מאחור, אתה תהיה חייב בעצם להיות בתוך התעשייה הזו, או מצד המשקיע או מצד מנהל ההשקעות.
אוקיי, פירטת על הרבה מאוד סוגים שונים של השקעות, וחלק מהדברים אמרת גם שצריך הון רחב בשביל להיכנס לתוך העולם הזה. אבל נגיד, חלק גדול מהקהל הם לא בעלי און 7 ספרות ומעלה, או און מספיק נזיל כדי להתחיל להשקיע בלקנות בניין ולא נכס אחד. איך משקיעים קטנים יותר יכולים להיחשף גם לסוגי ההשקעות האלה?
אז אנחנו יכולים לראות באמת שבשנים האחרונות, בגלל שזה נכנס יותר לתודעה של המשקיעים מכל הסוגים, והתקשורת והעיתונות הפכה לה את כל העולמות ההשקעה גם הפרטיות למקום שהוא יותר מונגש לציבור ברמת הידע והמידע, אז אנחנו יכולים לראות שצצו להם לא מעט גורמים וגופים חדשים שבעצם מנסים להנגיש חלק לפחות מההשקעות הללו גם לציבור הרחב. אז בעולמות הסטארט-אפים למשל והשקעות בחברות הפרטיות, אז באמת נוצרו פלטפורמות שונות גם בארץ, פלטפורמות שבעצם מנגישות אפשרות השקעה באלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים, תלוי פלטפורמה ותלוי חברה, שבעצם מאפשרות לכלל המשקיעים להיחשף לחברות פרטיות לסטארט-אפים, כאשר בעצם כל משקיע יכול לבחון את החברה בהתאם למצגות והמסמכים שמספקת הפלטפורמה, ובאמת להשקיע סכום יחסית נמוך בהשקעה שהיא בחברה פרטית. אז זו דרך אחת שעונה בעיקר על אפשרות להשקעה בסטארט-אפים. נקודה נוספת שעולה, וזה אני מניח שאתם גם נוגעים הרבה בפודקאסטים שלך, זה עולמות של השקעות הסחירות, הקרנות נאמנות למשל. אנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות, התעשייה הזו גם לוקחת בעצם איזושהי נישה חדשה, או מרחיבה נישה קיימת, אבל בעצם מאפשרת גם קרנות גמישות וקרנות אלטרנטיביות שבעצם מאפשרות גם שימוש בנגזרים, שימוש בעצם בסוג של מינוף בקרן כדי לייצר תשואה גבוהה יותר, בעצם המשוואת סיכון סיכוי שם היא אחרת. זאת אומרת, זה מקומות שיותר מזכירים באופי שלהם, אמורים לפחות להתחקות אחרי קרנות גידור, זאת אומרת בהסתכלות, וזה בעצם עונה יותר למכשול של קרנות גידור, מה שאמרתי מקודם, שזה סוג של השקעות אלטרנטיביות שהכי קרובות לעולם של שוק ההון, אז היום שוק ההון עצמו כבר מנסה לייצר פתרונות סחירים בעולם של קרנות נאמנות. עוד נקודה שגם יכולה להיות רלוונטית, ואנחנו רואים את זה היום המון בעולמות הקריפטו, זאת אומרת אנחנו רואים בעצם איזושהי התפתחות מסוימת בכיוון של קרנות סל, ETFים שבעצם מאפשרות חשיפה לכלל הציבור, להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים, במטבעות הקריפטוגרפיים, אם זה בביטקוין ואם זה באיתריום ואחרים, ובעצם מאפשרים חשיפה נוספת, שבעצם הקורלציה שלה לשוק ההון, למניות, לאג"ח, עד כה לפחות נראה שהיא קורלציה נמוכה. אז אלו כל מיני חלופות או אפשרויות השקעה שמבזרות את תיק ההשקעות של כלל הציבור, ויחד עם זאת בעצם כן מאפשרים לשמור על הנזילות והסחירות של המוצרים. למעט כמובן שוב, בהיבט של השקעות בסטארט-אפים, שם אנחנו בעצם, מה שהצלחנו לחסוך פה זה את הרף המינימום שעליו דיברתי שמאוד גבוה בדרך כלל, ומתאים למשקיעים מאוד מסוימים. אז אלה חלופות אפשריות. נגעת קודם בנושא של נדלן, אז כמובן עסקאות נדלן ישירות, זה משהו שהציבור כולו נחשף, יש שם המון גופים שמנגישים השקעות נדלן, גם בארץ אבל גם בחול, וראינו את זה כבר לא מעט שנים גם בארצות הברית, בהשקעות נדלן בסכומים יחסית נמוכים, שיכולים בעצם להתאים לכל משקיע שיש לו רף מינימום הרבה יותר נמוך מהרף שציינתי קודם לכן. כמובן ששוב, פה המקצועיות ובחינת העסקאות מוטלת למעשה על המשקיע הפרטי, כמובן בהתחשב בגוף שאיתו עובד, יש המון בדיקות שאותו משקיע פרטי צריך לבצע, אם זה במהימנות הגוף שאיתו עובד, ואם סוג הנכס שבו הוא משקיע והמיקום הגיאוגרפי שלו, זאת אומרת יש המון היבטים שהמשקיע הפרטי צריך בעצם לשים אליהם לב. אני חושב שאלו דגשים מאוד חשובים, כי בסופו של דבר אם אתה לא עובד עם איזשהו מנהל השקעות, אז לפחות באיזושהי רמה מינימלית של ידע וכלים כדי לבחון את אותם מנהלים. אז גם בנדלן זה נכון, זה כמובן נכון גם ברמה הפיננסיירית בעיקר לחברות סטארט-אפים, וזה נכון כמובן לבחינה של כל קרן נאמנות אפילו, שמשלבת בתוכה מרכיבי סיכון אחרים ונכסי סיכון שצריך בעצם לשים אליהם דגש מיוחד.
אמרת שאתה עובד באחד מהמולטי פמילי המובילים בארץ. תספר לי רגע מה זה מולטי פמילי.
אז בעצם מולטי פמילי אופיס, זה המונח, הוא בעצם מתייחס לחברה, לגוף, השקעות, שמנהל הון של מספר משפחות, זה הסיבה למולטי. מנגד יש גם חברות, גופים, שהם בעצם סינגל פמילי אופיס, שמנהלים את הונה של משפחה ספציפית. אנחנו במקרה שלנו מנהלים הון של מספר משפחות, וזה בעצם אומר שאנחנו צריכים להתייחס לכלל הונה של המשפחה, זאת אומרת מחשבונות העוש ועד אחרון חשבון ההשקעות, כולל החשבונות בארץ והחשבונות בחול, כולל הנכסים הסחירים, שזה כל הדברים שמנינו קודם לכן, וכמובן כל הנכסים הפיזיים, אם זה נדלן, וההשקעות הלא סחירות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מקבלים לקוחות שבעצם מגיעים עם ההון בצורה נזילה לגמרי, ואנחנו בעצם בונים את זה מאלף ועטב, ולעיתים אתה מקבל בעצם לקוח שהוא נקרא לזה לקוח שהוא כבר בנוי, ובעצם מה שאתה צריך לעשות זה א', אדפטציות ושינויים בהתאם לתפיסת העולם שלנו בבית, וכמובן סריקה ובדיקה של כל ההשקעות הקיימות, כדי באמת לעשות התאמה להקצאת הנכסים שאנחנו רואים, ובחינה יותר מדוקדקת של ההשקעות עצמן. אז זה בעצם ניהול כל ההון, אנחנו בעצם מסתכלים מלמעלה, ובוחנים את כל ההון של המשקיע. עכשיו זה בהמון רבדים, זאת אומרת, יש רובד של אלוקציה גיאוגרפית, יש רובד של אלוקציה סקטוריאלית, יש רובד של סוג המוצרים, זאת אומרת, באיזה ויקל משתמשים, נגענו מקודם בלא מעט סוגי השקעות שונות, אמרנו קרנות נאמנות, קרנות סל בעולם השכיר, מניות ואגח בעולם השכיר, בעולם האלטרנטיבי קרנות גידור, בעולם הלא שכיר קרנות השקעה פרטיות בכל מיני סוגים, סטארט-אפים, נדלן וכן הלאה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לייצר את רמות הסיכון המתאימות גם בתפיסת העולם שלנו, אבל יותר חשוב מזה אפילו זה גם בתפיסת העולם ותפיסת הסיכון של כל משקיע ומשקיע. זאת אומרת אין כאן איזשהו ניהול רוחבי בבית, אנחנו למעשה עושים ניהול טיילור מייד בעצם בתפירה פרטנית לכל לקוח ולקוח בהתאם לתפיסת הסיכון שלו, ואיך שאנחנו רואים בעצם את בניית התיק שלו, התיק הנכסים הכולל לאורך זמן. אנחנו בעצם צריכים להבין מה הצרכים של כל משקיע, ועל פי זה בעצם לבנות את זה יחד איתו, את הפורטפוליו הכולל, גם על בסיס ההשקעות הקיימות, לבצע את ההתאמות המתאימות.
יש איזה שהם דוגמאות למולטי פמילים גדולים?
אז אפשר לומר שהפמילי אופיס בכלל, המונח הזה, העולם הזה החל בעצם ממורגן, משפחת מורגן, ג'י-פי מורגן בנק הידוע בארצות הברית, לאחר מכן משפחת רוקפלר, ומשם זה בכלל נולד. זה נולד לפני המון המון שנים, ובעצם לאט לאט הושרש כמובן קודם בארצות הברית, ובעיקר בשנים האחרונות רק צובר תאוצה בארץ. זה עולם שהוא קיים כבר המון זמן, אמרתי עכשיו שמות, אתה יודע, שמאוד גדולים וידועים, בעולמות של ניהול ההון של המשפחות, ובאמת רק ב-10-20 שנים האחרונות זה הושרש, ובעצם מתחיל לקבל כאן תאוצה. חשוב גם להבין שהסטארט-אפ ניישן שיש בישראל כרגע, זה גם ייצר לא מעט תעסוקה לגופים כמונו, בעיקר לאור האקזיטים הרבים שאנחנו רואים בשנים האחרונות מכל הסטארט-אפים הטכנולוגיים בארץ, וזה בעצם מרחיב את האפשרויות ההשקעה מצד אחד, וגם כמובן את כמות הלקוחות הקיימת, היצע הלקוחות הקיים בארץ. זה התחיל בעיקר באמת מהשמות הגדולים בארצות הברית, ולאט לאט נטבע בארץ. זאת אומרת, גם היום אם אנחנו נשתמש במונח family office בארץ, אז כמובן מי שלא עוסק בעולם ההשקעות, עדיין זה יישמע לו כמו איזשהו עוף מוזר, ולעומת זאת אם נגיד בית השקעות, היום אני חושב שכבר באמת אין מישהו שלא מכיר, או שזה מעולמות הפנסיונים שלו, או שזה מעולם ההשקעות הפרטיות שהוא עושה, השכירות שהוא עושה, אז זה משהו שעדיין בעיקר לאנשי המקצוע, לאנשים בתחום יותר מוכר, ובארץ ברמה השמית, מכיוון שזה תחום שבסופו של דבר הוא מתחת לרדאר, זאת אומרת שמות הלקוחות הוא תמיד מסווג, אנחנו אף פעם לא חושפים את שמות הלקוחות ואת סוג הלקוחות, זה משהו שהוא תמיד נשאר קצת מתחת לרדאר, וזה נכון בעיקר למולטי פמילי אופיס, כי סינגל פמילי אופיס זה אומר שהיא משפחה מאוד גדולה וידועה, שמנהלת את ההון של עצמה. במולטי אתה בעצם מנהל הון של מספר משפחות, ולכן מאוד חשוב לשמור על הדיסקרטיות של אותן משפחות, גם בין הפמילי אופיסס השונים, וגם כמובן בכלל כלפי חוץ וכלפי פנים. זאת אומרת, גם הלקוחות עצמם לא יודעים בעצם שהם מנוהלים תחת אותו גוף.
משקיע פרטי, או משקיע שעונו קטן יותר מהאפשרות כניסה לעולם הזה באופן ישיר, ורוצה לקחת חלק באופן עקיף, האם יש איזה שהם קרנות או מניות, או גופים כאלה שנסחרים בבורסה שאפשר לקחת חלק בהם?
קודם כל, יש מבחינת סוגי השקעות, אז בכלל בתי ההשקעות היום כבר הורידו, חסיד בצורה משמעותית אני חושב, את רף המינימום להשקעה באמצעותה, ובעצם מה שזה מייצר, זה מייצר תיק השקעות מבוזר, שהם מנהלים את אותו הון שהמשקיע עצמו מקצה, הוא בעצם בוחר איזה סכום הוא מקצה, ובשונה מאיתנו, שאנחנו בעצם רואים את כלל הונה של המשפחה, אז פה בעצם אותו משקיע פרטי מקצה X מכספו, מהונו, לטובת אותו בית השקעות, שבעצם מנהלו את זה כראות עיניו כמובן, אבל בהתאם לאיזושהי מדיניות השקעה שנבחרה קודם לכן. אז זה משהו שהיום אנחנו רואים שגם רף המינימום יחסית ירד בצורה משמעותית, וגם נוצרו בעצם איזשהם כלי השקעה ומוצרי השקעה נוספים. בשנים האחרונות, זה לא בדיוק בשנה האחרונה, אם זה קופת גמל להשקעה, ומוצרים נוספים שנותנים בעצם פתרונות לסכומים יותר נמוכים, אבל עם זאת בעצם עם אפשרות לראייה יותר ארוכת טווח, אבל עדיין אנחנו נוכל בחלק מהמקרים מתבססים על שוק ההון השכיר, אבל עם זאת נותנים בעצם איזושהי ראייה ואופק כמו ההשקעות הפנסיוניות למיניהן. זאת אומרת, זה קופת גמל השקעה שנגעתי, זה תצורת השקעה מסוימת שבעצם מאפשרת הסתכלות יותר רחבה, כמובן לתת מנדט חופשי לאותו מנהל לפעול, להיות תחת איזשהו פול מסוים של מדיניות השקעה, ולהידמות בצורה מסוימת לקרנות הפנסיה. וככה בעצם לייצר איזושהי אפשרות השקעה יותר ייחודית, אם זה בעולמות הלא שכירים.
האם יש לי אפשרות לקחת חלק, אני מתכוון כביכול איזושהי תעודה, או איזשהו גוף שמשקיע בנדלן, שמשקיע בסטארט-אפים, שמשקיע בכל מיני השקעות אלטרנטיביות שונות, ואני פשוט לוקח חתיכה. בוא נגיד שיש לי גישה לתיק המניות של וורן באפט, או לקבל איזושהי טעימה או תשואה דומה למה שוורן באפט עושה על ידי חשיפה למניה של ברקשייר האתווי. האם יש לי משהו שדומה לזה?
אז היום אנחנו יכולים לראות, נגעת בעצם בחברת החזקות, במניה של חברת החזקות, ברקשייר האתווי במקרה הזה, כמובן שאפשר לגעת בשמות נוספים שהם גם מהוות כחברות החזקה, כמו אליבאבא למשל, או טנסנט, הסיניות, שזה דוגמה גם לחברות החזקה גדולות, שתחתן יש בעצם לא מעט חברות שונות שבעצם מאפשרות לך את אותו פיזור, אבל בכלל אפשר להסתכל על זה בצורה יותר רחבה, זה עולם ההנפקות, ה-IPOs והספקים, שאנחנו רואים בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות יותר בספקים, לפני כן גם בהנפקות, ב-IPOs, ואנחנו בעצם רואים שהעולם השכיר בעצם צבר תאוצה בשנים האחרונות, יותר ויותר חברות פרטיות הופכות לציבוריות, וואנס הן הפכו להיות חברות ציבוריות, זה מאפשר כמובן לכל משקיע ומשקיע לגשת ולהיחשף לאותן השקעות. אנחנו רואים את זה כמובן טבע הדברים המון בעולם של חברות טכנולוגיה, כמובן חברות שהן קצת בשלבים יותר בוגרים, שרוצות בעצם לצאת לשוק השכיר, אז זה משהו שאנחנו רואים המון, וזה בעצם ייצר לא מעט אפשרויות השקעה חדשות למשקיעים הפרטיים בעצם, שסוחרים בשוק ההון השכיר. אם נגעתי באליבאבא, אז אפשר גם לגעת בדוגמה שהייתה אמורה, בסוף לא יצא לפועל, שזה חברת אנט, שזה החטיבה הפיננסית של אליבאבא, שהייתה אמורה להיות מונפקת בשנה שעברה, באופן ישיר. זאת אומרת, חברות היום מנפיקות חטיבות שלהן לשוק השכיר, וזה מאפשר לך עוד איזושהי חשיפה נוספת למקומות שבדרך כלל אתה נחשף אליהם רק בהשקעות הפרטיות. אז מי שער באמת לכל העולם של ההנפקות, יכול בעצם לייצר חשיפה יותר מבוזרת. חשוב לציין שבנוגע להנפקות, אז בדרך כלל התנודתיות וההשפעה של אותן מניות בטווח, שבדרך כלל החצי שנה הראשונה שלהן שנסחרות בבורסה, הוא יותר תנודתי, ומה גם שאחרי שמשתחררת הנעילה של המשקיעים שהשקיעו בחברה, עוד בצד הפרטי, לפני ההנפקה, הם בעצם מקבלים את מניות החברה, מניות אותה חברה לא יכולים בעצם להשתחרר ולא יכולים למכור אותן בחצי שנה הראשונה. לרוב זו הנעילה שיש לאותם משקיעים פרטיים. ולכן חשוב מאוד כמשקיע פרטי שמשקיע רק בסיבוב השכיר שלה, לשים לב בעצם את העיתוי של ההשקעה. רק מבחינת בעצם הנעילה של אותו משקיע טרום IPO. אז זה משהו שמאוד חשוב לשים לב.
דיברנו על נדלן ודיברנו על צורות השקעה בנדלן, כביכול רכישת נכסים או רכישה דרך גוף שעושה שיפוצים או משהו בסגנון הזה. אני גם אצרף לסרטון הזה לינק שהיה לנו בפודקאסט, בפרקים הראשונים, פרק מספר 14. כרגע אתם תגיעו, אנחנו בפרק מספר 68, משהו כזה. מי שיחזור ממש רחוק, היה פרק ייחודי לנדלן. אני אתייג ואני אוסיף את זה בלינק, גם ככה בזמנכם הפנוי תאזינו. אבל אני רוצה שתפרט לי על אפשרות להשקיע בנדלן דרך שוק ההון.
מעולה. אז קודם כל, וזה נכון מה שאני אגיד גם להשקעות בבורסה הישראלית וגם בורסה אמריקאית לצורך העניין, יש בעצם אפשרות להשקיע בעצם ריט במניות של נדלן, בעצם להיחשף גם למניות לחברות של נדלן מניב, שבעצם נותנות לך תשואה שוטפת יחסית משמעותית. כמובן, יש פה שוב חשיבות לעיתוי ההשקעה. אם אני לרגע לוקח את זה לעולמות של מניות הדיבידנד בכלל, אני מסתכל על שנה שעברה לצורך העניין ותקופת הקורונה, אז ראינו שמניות הדיבידנד דווקא הגיבו בסופו של דבר בהשפעה למרבית שוק ההון בצורות שליליות, אם אני מסתכל על זה קלנדרית, על 2020. לכן כמובן יש משמעות לעיתוי, אבל אף אחד מאיתנו לא הולך לתזמן את השוק, אלא רק להבין שהשם מניות דיבידנד או ריט בכלל לא בהכרח מייצרות תשואה בכל תקופת זמן ובכל תקופה בשוק, אבל בעצם השקעה ברית שכיר נותנת לך אפשרות חשיפה לעולמות הנדלן. גם בארץ יש לנו אפשרות להשקעה בריטים ובחברות נדלן מניב. מה שעוד חשוב אבל לשים לב בעולמות האלה זה מה הפיזור. אמרנו קודם פיזור, אז זה נכון גם לאותן חברות. מה רמת החשיפה שלהן ללוגיסטיקה? מה רמת החשיפה שלהן למשרדים, למגורים וכן הלאה? יש לכל הדברים האלה משמעות. כמובן שמשרדים בשנה שעברה נפגעו יותר מלוגיסטיקה. אז אלה דברים שצריך לשים אליהם דגשים ולשים אליהם לב בכל תקופת זמן בשוק, אז יש לזה משמעות, אבל זו דרך חשיפה שהיא רלוונטית בעולמות השכירים. ואם אנחנו רוצים בכלל לראות נושא של קורלציות, אז אפשר תמיד להשוות את זה גם לאותן אגרות חוב, דיברנו גם על נדלן מניב, אז בעצם על אג"חים של נדלן מניב, שבתקופות מסוימות גם יכולות בעצם לייצר, כמובן תלוי תשואה פנימית של אותן אגרות חוב, איזושהי תשואה שוטפת, כאשר בעצם היא מגובה במקרים מסוימים בנדלן של אותן חברות, אז אלה כל מיני חלופות השקעה שכירות שכן נותנות איזושהי קורלציה בעצם לעולמות הנדלן, או אפילו חשיפה ישירה לנדלן ולחברות מאוד ספציפיות. אז זה משהו שהשוק פתוח אליו, יש אליו צורות הנגשה שונות, גם באופן ישיר במניות, אבל אנחנו רואים המון קרנות גם, אני מדבר על קרנות שכירות, ETF'ים, קרנות סל, שבעצם מאפשרות חשיפה לאותן מניות תחת פיזור, בעצם תחת מטריה אחת, חשיפה לכמה מניות יחד, בלי בעצם הצורך לעשות את הסטוק פיקינג הזה של איזו מניה מתאימה יותר, וככה אתה בעצם ממצע את החשיפה לעולם הזה, וגם המון קרנות נאמנות, זאת אומרת קרנות נאמנות אקטיביות, מתמחות בעולמות הללו. אז זה לחלופות השקעה נוספות, שבעצם אפשר גם בשקלים, גם בארץ וגם בדולרים, גם בחול, להיחשף אליהם.
יש איזה שהם אתרים שימושיים שאפשר לקרוא טיפה יותר לעומק על כל מה שעברנו היום?
תראה, בסופו של דבר אני חושב שאנחנו ניזונים מהתקשורת הישראלית, זאת אומרת מהעיתונות הישראלית, מהאתרים המוכרים, שבלא מעט מהמקרים למעשה נתמכים בעצמם בתוכן שקודם כל מפורסם באתרי התקשורת הגדולים. אני בדרך כלל קורא המון בבלומברג, ואם אני מסתכל בארץ, אז אני, אתה יודע, בכל הגדולים, זה כלכליסט, גלובס, דה מרקר, ביספורטל, אלו אתרי המידע בארץ שחושב שאפשר למצוא בהם תוכן די מגוון, אבל שוב, אני חוזר, הרוב מגיע בסופו של דבר ממידע שקודם כל מפורסם בדרך כלל בארצות הברית, בכלל בעיתונות הגלובלית. אני חושב שבלומברג זה אתר נהדר, CNBC ואחרים שאפשר בעצם לשאוב מהם לא מעט ידע. אני חושב שאין מקור מידע באמת ספציפי שאני יכול להצביע עליו שהוא טוב יותר ממקור אחר. אני בכלל מאמין שצריך לעשות סינרגיה במידע שאתה קורא ולא להתמקד דווקא במקור מידע אחד. זה משהו שאגב אנחנו לפעמים נצמדים תמיד למקור מידע שאנחנו יותר אוהבים לקרוא, והוא יותר מסקרן אותנו, שהכותרות שלו יותר טובות, או שהתוכן שלו כתוב בצורה יותר מעניינת, ואז אנחנו בעצם מקבעים את צורת החשיבה וההסתכלות שלנו לראש מאוד מסוים, או למקור מידע אחד. אז מאוד חשוב לדעתי גם לשמוע ולקבל תוכן ממקורות שונים, כדי בעצם בסוף לעצב לעצמנו איזושהי הסתכלות שתתאים לנו, לתפיסת העולם שלנו.
איך מגיעים למגזין פורבס 30 מתחת ל-30? בוא נסיים בזה.
תראה, אני חושב שבסופו של דבר, וזה משהו שאני תמיד אומר, תמיד אמרתי, ואני באמת מאמין בזה, צריך לעשות את מה שאנחנו אוהבים. באמת להיצמד לזה, לעשות מה שאנחנו אוהבים, להשקיע בו, ללמוד הרבה. אין יום שאני לא לומד בו משהו, כי אני רוצה ללמוד. זאת אומרת, לאו דווקא כי זה נכפה עליי מכיוון העיסוק שלי, אלא באמת כי אני רוצה ללמוד. אין יום שאני לא מחפש לקרוא תוכן חדש, ללמוד משהו חדש, ואני חושב שעוד נקודה טובה זה באמת לייצר רשת קשרים מאוד ענפה, כדי באמת ללמוד מכמה שיותר אנשים. אני לא רק לומד בעצם ממקורות ידע, אלא גם מאנשים, וחשוב לי תמיד לשמוע גם את הדעה ההפוכה משלי, כדי בעצם ללמוד איך צורת הסתכלות אחרת, זה מאוד מאוד חשוב. ושוב, אני חוזר לנקודת המוצא, שהיא באמת לעשות מה שאתה אוהב, ולכן גם הצמיחה שלך בדבר הזה היא תהיה הרבה יותר משמעותית, כי אתה מחכה בעצם להתחיל ולפעול, והעשייה שלך הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. פחות אני חושב שזה יושב על רמת ידע כזו או אחרת, בסוף את הפער הזה אפשר להדביק, אבל אהדה ורצון ושאיפות זה משהו שאי אפשר להדביק אותו.
חברים, אני מאוד מקווה שהפרק הזה היה לימודי עבורכם. אם יש לכם שאלות, תכתבו לנו הכל בתגובות. אנחנו נמשיך גם לפרק שני כמובן. יש לכם רעיונות נוספים, תכתבו לנו. אתם יודעים איפה למצוא אותנו. כמובן, כל הלינקים תוכלו למצוא בפירוט של הסרטון. לירן, תודה רבה על הזמן שלך. אנחנו ניפגש בפרקים נוספים.
תודה לך.